שאל השואל ואמר שהנה ט"ו בשבט מתקרב והוא נהג בשנה שחלפה להזמין את קרוביו וחבריו לחצר שלו ולעשות איזושהי מסיבה, וגם השנה הוא מתכונן לעשות כן, אלא שהוא נתן את דעתו בשנה שחלפה שיש מן האורחים אשר הרשו לעצמם לכתוב פרי מהעצים שנמצאים שם ולאכול, או לתלוש מהירק שנמצא שם ולאכול, או מהפרחי נוי ולהריח. וכיוון שהוא לא רוצה שיעברו על סור גזל, הוא מוחל מראש. אבל הבעיה שמטרידה אותו, באיזה מידה הם נכשלים באיסור אכילת טבל, והוא רוצה פשוט לידע אותם כדי שלא ייכשלו. ובכן, השאלה היא שאלת חכם פירי שמיים. בעלינו לדעת שכבר פעם הסברנו שחצר של בית שהיא בלתי נעדרת, כלומר לא נועדה בשביל זריעה, אלא ברובה מכריע היא נועדה לשימושי הבית, כפי שתאר לי שהחצר שלו מרוצפת כולה לבד מעיגולים עיגולים שבהם יש איזה שהם שתילים קטנים או פרחי נוי או אילנות, גפן, תפוחי זהב, אתרוג, וחלק מן החצר משמש לחנייה, חלק מן החצר משמש לאחסון של כמה מכלי הבית אשר האישה נזקקת להם בקרבת מקום. אבל כאמור זה חצר שברובה מכריע ממש משמשת את הדיור בבית, אלא שכאמור פה ושם יש אי אלו נטיעות. לפי התיאור הזה, הרי חצר זו דינה כחצר ולא כמו גינה, וחצר כזו דינה כבית שאם מכניסים לתוכה פירות מן הגינה מן השדה לתוכה, או ירקות מן הגינה או מן השדה לתוכה, זה נקרא שנקבעים למעשר. כלומר, אם בגינה או מן השדה כתפנו יבולים ושמנו בסלים או בארגזים, וזה נקרא גמר מלאכה, עכשיו שמכניסים לחצר, זה כמו, לחצר כזו, זה כמו שמכניסים לגינה, וזה נקרא קביעות למעשר. ומן הרגע שעלינו עוד דרגה מלבד גמר מלאכה, גם קביעות למעשר, אסור לאכול אפילו פרי אחד, אפילו עלה אחד, בלי תרומות מעשרות, כי כיוון שהיה גמר מלאכה והיה קביעות למעשר, אז אסירה אכילת ערי בלי הפרשת תרומות מעשרות. אבל אם איננו מכניס את הפירות או את הירקות מן החוץ לתוך החצר, אלא כאמור העץ או השיח או הצמח הוא גדל בתוך החצר עצמה, אז מתי יהיה גדר של גמר מלאכה וקביעות למעשר? התשובה, אומר רבנו, נקרא את ההלכה בדברי רבנו, וזו הלשון: תאנה שהיא עומדת בחצר, אוכל ממנה אחת אחת ופטור, ואם צירף חייב במעשר. כלומר, מותר לו לכתוב תאנה, לברך בורא פרי העץ ולאכול, ואינו חייב בתרומות מעשרות. כתב שתי תאנים, זה נקרא כבר גמר מלאכה, והואיל והם בתוך החצר, אוטומטית נקבעו למעשר, אסור לו לאכול ערי. הלאה, גפן שהיא נטועה בחצר, כך אומר רבנו פרק רביעי מלכות מעשרות הלכה תתוו, תתזן, יוזן, יוזחת, גפן שהיא נטועה בחצר, לא ייטול את כל האשכול ויוכל, אלא מגרגר אחת אחת. כלומר, אסור לו לחתוך אשכול ולהתחיל לאכול. אין דין האשכול כדין תאנה, כי האשכול מורכב מענבים ענבים, אף על פי שהם תלויים באשכול אחד, לעניין זה לא נקרא פרי אחד, לעניין זה זה נקרא כמו הרבה פירות. ואז אם הוא תולש את האשכול זה נקרא גמר מלאכה, ומיד אוטומטית נקבע למעשר, ואסור לו לאכול בכלל אפילו עיניו אחד בלי תרומות מעשרות. אלא מה תקנתו? מגרגר אחת אחת, תולש עיניו אחת, מברך בורא פרי העץ ואוכל, תולש עוד אחת ואוכל בלי תרומות מעשרות. זה נקרא הרי שלפני גמר מלאכה, שאפילו בחצר אין איסור. ממשיך רבנו לאחר שנתן דוגמה של תאנה ונתן דוגמה של אשכול ענבים, הנה רבנו אומר, וכן ברימון לא ייטול את כל הרימון, אלא פורט את הרימון באילן ואוכל הפרד משם. רימון בוודאי בוודאי שאינו דומה לאשכול, כי הוא חטיבה אחת, כל הפרדים הנמצאים בפנים נמצאים בתוך קליפה נוקשה מבחוץ, ולמרות הכל אסור לאדם לקטוף רימון ולאוכלו בלי הפרשת תרומות מעשרות. לעניין זה זה נחשב גמר מלאכה בקביעות מעשר, אלא עליו לחתוך את הרימון כשהוא עדיין מחובר ולקחת פרד פרד, ואז מותר לו בלי תרומות מעשרות. עד כדי כך. והנה רבותיי, בואו ניקח אבטיח. אבטיח רבותיי, אסור לו לכתוב את כל אבטיח, והאבטיח להבדיל מרימון הוא יחידה אחת שבפנים, הוא לא חתיכות חתיכות, הוא יחידה אחת, ולמרות הכל אסור לו לכתוב את כל האבטיח ולאוכלו, אלא חותכו כשהוא מחובר וסופט לו, לוקח לו פרוסת אבטיח ואוכל, פרוסת אבטיח ואוכל. שאם לא כן, כתיפת כל האבטיח זה נחשב גמר מלאכה וקביעות מעשר, ואסור אפילו בערי. אם כן, כוסבר, כסברה, שזרועה בחצר, מקרסם עלי עלי ואוכל, ואם צירף שני עלים, זה נקרא גמר מלאכה וקביעות מעשר, ואסור לאכול. אבל עלי עלי מותר. עכשיו, שאלתי את אותו שואל, חוץ מירק, מה יש לך היום אילנות שיש בהם פירות? אז הוא אומר, התפוזים, קלמנטינות, כאלה דברים. עכשיו נבוא נשים לב, מה יצטרך לומר לאורחיו? ברוכים הבאים, מי שרוצה ליהנות גם מן היבולים שיהנה, רק תזכרו, בינכם ובין השמיים, לא בינכם וביני. אסור לכם לאכול בבת אחת, אלא אם כן תפרישו תרומות מעשרות. ולכן, אם יש כסברה ורוצים, בבקשה, עלי עלי. יותר מזה, צריכו להפרישו מעשרות. תפוזים, אשר הביטוי העממי אומר שהם שווים באלף אחוזים, אומר החזון איש, ובעקבותיו הרב קניבסקי, הרב קניבסקי בדרך אמונה, בסעיף פרק רביעי מהלכות מעשר, סוף סעיף קטן קופלמד ג', הוא אומר, זה הרי בתוכו עשוי פלחים פלחים, ואם כן זה דומה לפרדי רימון, ואסור לכתוב את כל הקלמנטינה, אלא אפשר לכתוב את כל הקלמנטינה בתנאי שהפרש תרומות מעשרות, שהרי בעל הבית מתיר לו, אסור לו לאכול בינו ובין השמיים, אסור לו לאכול כי זה טבל, אלא עליו להפרש תרומות מעשרות. אלא אם יקלוף את הפרי וזה עדיין על העץ, ראובן ייקח פלח, שמעון ייקח פלח, והוא יכול לקחת עוד פלח ראובן, ושמעון יכול לקחת עוד פלח, אבל אחד אחד, לא ביחד. שאם כן זה נקרא קביעות למעשר, וזה נקרא גמירות מלאכה וקביעות למעשר, ואז זה נהיה טבל ואסור לאוכלו. אומר באמת החזון איש ובעקבותיו הרב קניבסקי, מהו הכלל? הרי המשנה ובעקבותיה הרמב״ם נתנו דוגמה, תאנה, תאנה אוכלה כולה, אבטיח סופט, רימון פרדים פרדים, ענבים עיניו עיניו, כוסברה עלה עלה. מה הכלל? מהי ההגדרה? אמר חזון איש שההגדרה היא כלשהו נאכל בבת אחת, דרך לאוכלו בבת אחת, אז מותר לאוכלו. למשל תאנה, תאנה דרך לאוכלה בבת אחת. אני לא מדבר תאנה גדולה, בדרך כלל דרכו לאכול בבת אחת. כל שדרכו לאכל פלחים פלחים או חתיכות חתיכות, מי הוא זה באיזה הוא שאוכל בטיח במושלם, אלא חתיכות חתיכות או פלחים פלחים, כמו בקלמנטינות, כמו בתפוזים, או פרדי רימון, או ענבים, אף שהם גוש אחד ויחידה אחת בעץ או בצמח, או בצמח, זה לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו דרך האכילה. ולכן באמת העניין הזה של התפוזים או קלמנטינות, וכן על הירק שדרכם לאכל, צריך להורות להם ולומר להם שאפילו הם עדיין מחוברים, לא יהיה מותר להם מבחינת דיני טבל, לא מבחינת איסור גזל, מבחינת דיני טבל, אלא הם כן יאכלו אחד לאחד, אחד אחד. אבל אם יכתבו את הקלמנטינה במושלם, קודם כל שיפרישו תרומות מעשרות על אותה קלמנטינה, ואחר כך יהיו רשאים לאכול אותה. רבי חנניה בן עקשיא אומר לו סוד, ברוך הוא בן עזרא.